עם ישראל, בני יעקב, שבטיה, נמצאים בגלות מצרים, ועבדו ועינו אותם שנים רבות. והשאלה נשאלת, למה? למה נענשו בני ישראל עונש כזה חמור? מה הם עשו, על מה ועל למה ישראל יורדים למצרים ונענשים בגלות קשה ועינויים קשים כל כך? השאלה הזאת נשאלה על ידי רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, בפרשה שלנו. למה גלו ישראל למצרים? אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אתה שואל כאן שתי שאלות או שאלה אחת? אתה שואל למה גלו ישראל בכלל, וגם למה גלו למצרים, או רק אתה שואל שאלה אחת, למה גלו ישראל? אמר לו שתיים, למה גלו ישראל ולמה למצרים, וזה שתיים. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אלה שתי שאלות, שתיים שהם אחת. ואמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, תענה אתה את התשובה לשאלה הזאת. אמר רבי אלעזר, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הוא ברא בריאות הרבה ועמים רבים, ולכל עם ועם קבע ממונה, שיהיה ממונה על אותו עם על אותו עם, ממונים עליונים. ולעם ישראל הקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל, לא לעם. זה שכתוב, כאשר חלק השם אלוקיך לכל העמים, חלק לכל אחד וממונה, ולישראל נאמר, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. וקרא לישראל אחתי, יונתי תמתי. ועוד, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בעשרה מאמרות. ובשלושה עיקרים, שלושה שורשים, בחוכמה, בתבונה ובדעת. כמו שנאמר, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, ובדעתו יסודות, ובדעתו תאומות נבקעו. כלומר, בחוכמה, בתבונה ובדעת. וכדי לקיים את עולמו, הוא ברא את האבות, שאברהם הוא בחינה של חוכמה, יצחק בחינה של בינה, ויעקב בחינה של דעת. ומהם אחר כך נולדו 12 השבטים שבטיה. רצה הקדוש ברוך הוא שמהשבטים הללו תתפתח אומה שהיא לא מעובבת בזרים, שהיא גודלת בפני עצמה בלי שום ערבוביה של זרים, של טומאה. ועל כן טלטל אותם הקדוש ברוך הוא למצרים, שבמצרים המצרים הסתכלו על ישראל כעל אנשים חוטים, מעשו בהם, גם הגברים מעשו בנשים הישראליות, גם הנשים המצריות מעשו בגברים הישראלים, והסתכלו עליהם בצורה נחותה, כאילו זה משפחה של עבדים. והתוצאה הייתה שהם לא התערבבו בתוך אחרים, והתפתחה המשפחה הזאת לעם טהור זך בפני עצמו. זאת הייתה תשובתו של רבי אלעזר, לרבי שמעון בר יוחאי. כלומר, הסביבה העוינת הזאת היה בצד, המטרה שזה הייתה מטרה כזאת שהם יהיו במקום כזה שלא יוכלו להתערבב, שלא רוצים, לא רוצים אותם, מה עושים בהם, וזה שמר על טהרתם. וכמו שחז"ל אומרים לנו, נעול אחותי קלה וכולי, שעם ישראל לא התערבב בין זרים, רק אחת הייתה ופרסמה, והוא בן איש מצרי. שמע את זה הדברים רבי שמעון בר יוחאי, מאוד שמח על הדברים, נשק לרבי אלעזר בשמחה על הדברים היפים שאמר רבי אלעזר. זאת אומרת, לטובתם של ישראל הייתה השעבוד הזה, הייתה הגלות הזאת. את השאלה הזאת שואלים גם חכמים במסכת נדרים, והשאלה נשאלת בעצם שאלה קדומה, כי כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. למה על מה נענש אברהם כשהקדוש ברוך הוא כבר מודיע את זה לאברהם אבינו? למה נענש אברהם שגלו בניו למצרים לגלות כזאת ארוכה? אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? כלומר, השעבוד הממשי היה 210 שנים. עונה רבי אבאו, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו. כלומר, כשאברהם יצא למלחמה עם ארבעת המלכים שהם שבו את לוט, הוא רצה להציל את לוט, אבל נאמר וירק את חניכיו, המובן שזה חניכיו, תלמידים, בני ישיבות, אלה התלמידים, הוא לקח אותם לצבא, גייס אותם, צו 8, יש מלחמה, צריך ללכת למלחמה. עשה אנגריה בתלמידי חכמים. שמואל אמר, מפני שיפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר במה עדה כי ירשנה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, והוא שואל שאלות, אין לו לא בוטח מהבטחה של הקדוש ברוך הוא, כאילו. רבי יוחנן אמר, מפני שיפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר תן לי הנפש והרכוש כך לך. כלומר, אחר כך שהוא הציל את אנשי סדום שנשבו גם כן על ידי ארבעת המלאכים, בא מלך סדום ואומר תן לי הנפש והרכוש כך לך, ואברהם אבינו נותן לו הנפש וגם הרכוש, לא רוצה מסרוך, לא רוצה שום דבר. כלומר, הגמרא כאן מפרשת שהיה כאן משהו לא מושלם כאילו באברהם אבינו, שבגלל זה גלו בניו. אברהם אבינו בעצמו לא נענש על זה, ואתה תבוא אליו ותלך בשיבה טובה, רק בניך ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. אברהם לא נענש. כלומר, הדבר הזה לא היה דבר חמור כל כך שהעונש צריך לנתן לו, אבל מצד שני היה כאן צריך להיות גם בכל זאת איזה מין עונש לבניו. למה לבניו? למה לא לו? המהר"ל עומד על כך בהרחבה בגבורות השם בפרק ט', ואומר, אברהם אבינו הרי היה ראשון המאמינים, והאמין בשם ויחשביה לא צדקה. אברהם אבינו היה שיא השלימות של דבקות בריבונו של עולם. אברהם אוהבי. ואם היה כאן איזשהו שלימות, זה היה משהו קטנטן. אבל ביחס לגדולה של אברהם, ושאברהם הוא שורש האומה, וכל האומה כולה צריכה להישען על הבסיס הזה, הביטו אל צור אביכם, אל אברהם אבינו, שהוא הצור, שהוא הבסיס של האומה, היה צריך להיות שלא יהיה שום דבר אפילו כלשהו של איזה אי שלימות מסוימת. אבל לא, אבל הפגימה הזאת לא הייתה ממשית ממש. אבל כשיש בשורש משהו לא מושלם, אחר כך בענפים זה מופיע בצורה הרבה יותר בולטת. כי כל דבר שהוא בשורש כלום, קטן, קטן מאוד, אבל אחר כך שמתפתח מזה ההמשך, פתאום בולט. החיסרון הזה מתגדל. וכדי למנוע את השלמות הזאת, היה צריך את גלות מצרים וגאולת והגאולה ממצרים. לתקן את השלימות של האמונה. רבי אבאו אמר שהסיבה שאברהם אבינו נענש, שבניו נענשים בגללו, אברהם, זה עונש גם לאברהם אבינו שבניו נענשים, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. כלומר, לא בטח בריבונו של עולם שאפשר גם בלעדיהם, ואפשר היה להשאיר אותם לומדים בישיבה, וריבונו שלם יסייע בידו להוציא. כלומר, היה כאן איזה חוסר ביטחון, וכאילו גרימת ביטול תורה בגלל כך, חוסר שלימות של אמונה. שכן אברהם אבינו היה צריך לפתוח שריבונו שלם יסייע לו, גם בלי שיבטל את תורתם של לומדי התורה. שמואל אמר, מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, במה ידע כי ירשנה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שיהיו לו בנים, והוא כבר היה מבוגר, וכבר אברהם זקן, אחרי בלותי היתני אתנה, ואדוני זקן, אומרת שרה, זה לא סביר. אז אברהם בוטח בקדוש ברוך הוא, והאמין בשם, ויחשבה על עוד זקה. אברהם, אין לו ספקות, ריבונו שלם יכול לעשות ניסים נפלאות, בוודאי אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיה לו בן, זה דבר בטוח, אין לו חששות. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו שהוא ירש את הארץ הזאת, לך ולזרעך נתתי את הארץ הזאת, אברהם שואל, במה ידע כי ירשנה? כי אברהם יודע שארץ ישראל היא ארץ עליונה, היא ארץ קדושה, והבטחה היא לכל הדורות. ובמה ידע שבאמת כל הדורות יהיו ראויים לזה? במה ידע כי ירשנה? שואל אברהם, תן לי איזה אות מופת שידע שבאמת המתנה הזאת, ארץ ישראל, היא תהיה באמת ירושה כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, לך ולזרעך. ועל זה לא היה צריך לשאול את השאלה הזאת גם כן. לא היה צריך לשאול, היה צריך לבטוח בריבונו של עולם, כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ובוודאי כך יהיה. הדעה השלישית בגמרא אומרת, רבי יוחנן אמר שהוא לא הכניס גרים תחת כנפי השכינה. כלומר, הוא יכול, כל אנשי סדום שהוא הוציא אותם מן השבי, הם היו שלו, כי הוא הציל אותם. בא מלך סדום ואומר, תן לי הנפש והרכוש כך לך. יש לאברהם האפשרות עכשיו לקרב אותם לתחת כנפי השכינה. הם שלו, הם שייכים לו. וגם את זה, ולא עשה את הדבר הזה. זאת אומרת שהדרישה מהמאמין השלם, זה לא רק שהוא יהיה בעצמו מאמין. מי שמאמין בריבונו של עולם, שהוא אלוקי עולם, מאמין בדרך השם, הוא צריך להיות לו החפץ, האמונה הזאת צריכה להביא אותו לכך, שהוא יביא את כל העולם כולו תחת כנפי השכינה. אם מישהו לא יבוא תחת כנפי השכינה, מישהו בעולם שהוא יכול להביא אותו תחת כנפי השכינה ולא עשה את זה, יש כאן איזה פגם באמונה. ועל כן כאילו התלונה, לא, למה אברהם לא עשה את הדבר הזה? למה הוא לא הביא גם את אלה שהיו בידו תחת כנפי השכינה? אדם המאמין צריך להפוך את כל העולם למאמינים. על כן ישראל היו צריכים לרדת למצרים, בניו היו צריכים לרדת למצרים, לעבור את קור ההיתוך הזה, להשתכלל ולהגיע לגאולה, שהגאולה הזאת היא תגרום, הגאולה אחרי הגלות הארוכה הזאת, היא תגרום שעם ישראל הוא יהיה שלם באמונתו. כמו שנאמר אחר כך, וימינו, וימין העם, משה בא אל בני ישראל ואומר להם שהקדוש ברוך הוא רואה אותם, העם מאמין. אחר כך, וימינו בהשם, משה עבדו, בקריאת ים סוף. אחר כך, אנחנו פוגשים שעם ישראל שלם באמונתו, כשהוא עומד בהר סיני, ושומע את דבר השם. האמונה באה לידי שלימות. זה היה תיקון שהיה צריך להיות מתוקן, כי עם ישראל צריך להיות במלוא השלימות. כלומר, כאן, גם כאן לפני דברי חכמים, אז התפקיד של הגלות הוא תפקיד מתקן, ולהביא את ישראל לידי תיקון שלם של אמונה, שעוד לא הושלם, שהיה עוד אי שלמות מסוימת שנתגלתה בשורש. אבל בשורש הזה החיסרון היה כל כך קטנטן שלא היה אפשר בכלל לטפל בו אפילו. ככה גם ככה בתוך במציאות יש תופעות שהם הקלקול עוד לא התפתח כל כך ואי אפשר עוד לטפל. כשזה התפתח גם במחלות, גם בצומח, אז יש לפעמים שיש שאם רוצים, אם יש עשבים שמזיקים לפרחים, לגידולים האחרים, חייבים שהם קצת יגדלו ואז אפשר לטפל בהם כדי לבטל אותם. לפני כן אי אפשר, כי הם לא יצאו מפני האדמה, הם צומצמים, מגדלים עלים, אז אפשר לטיז עליהם איזה חומר שהוא חודר על השורשים, מבטל אותם. לפני כן אי אפשר. כלומר, גם קלקולים צריך שהם קודם יופיעו, קצת יתגלו, ואז ניתן הדבר לתיקון. כך בערך, כך היה העניין שישראל מתקנים את השלימות הזאת, ולהגיע לשלימות של אמונה. אז הגענו לכך שגלות מצרים היא לא התחילה אצל השבטים, זה גורם קדום. כבר זה אברהם אבינו, כפי שהתורה אומרת, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם. וחכמי הפנימיות אומרים שגלות מצרים היא נובעת משורש עוד יותר קדום. כל הגלויות כולם הן נובעות מחטא של אדם הראשון. חטא אדם הראשון גרם לנפילה גדולה מאוד, נפילה רוחנית גדולה מאוד. אדם הראשון הוא כולל בתוכו את כל האנושות כולה, שאחר כך היא תולדות שלו. וזה שהאדם הראשון היה במדרגה מאוד מאוד עליונה, הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, בלי שותפים. כולו במדרגה של שיא השלימות. ואצלו, בכל זאת, יש נפילה, וחרזל אומרים שהוא חטא בשבע מצוות בני נוח. אכילת עץ הדת הכתובה במפורש בתורה זה החטא המפורש, אבל חכמים אומרים שהוא חטא בשבע מצוות, כל היסודות. גם גזל היה בזה, לקח דבר שלא שלו. גם לא עושה מה שריבונו של עולם אומר, אז יש כאן חטא בחינה של עבודה זרה. כל שבע מצוות הוא כאילו נכשל וגרם נפילה גדולה מאוד של השורש של כל האנושות. והתיקון של זה, כלומר הקלקול הזה, הוא מתפשט, הניצוצות קדושה כאילו נתפזרו בכל המקומות. והתיקון הוא על ידי שישראל יגלו לכל הארצות וילקטו את כל הניצוצות הקודש שנתפשטו בכל המקומות. אור החיים חוזר על זה כמה פעמים בדבריו, ומסביר שהגלות במדבר, שישראל הלכו ממקום למקום, כל מקום שהם היו, היה תפקיד להיות במקום הזה כדי ללקט, ללקט את ניצוצות הקודש. זה מין מגנט כזה, ישראל הם קדושים, והם מקפצים אליהם את כל ניצוצות הקודש. חז"ל אומרים את זה בלשון כזאת, שלמה גלו ישראל בין האומות? כדי לקרב גרים לישראל. בעצם זה הרעיון, שיש אנשים שהם שייכים כביכול לעם ישראל, על ידי הפגישה שלהם עם עם ישראל, על ידי שעם ישראל מתפזר בעמים, ואותם אנשים שראויים להתקרב, הם פוגשים את עם ישראל והם מתקרבים. אז אפשר להגיד את זה על אנשים, אפשר להגיד את זה על איזה דברים עוד יותר רוחניים, פנימיים, נשמות. בכל אופן, הגלויות כולם הם פועל יוצא מחטאו של האדם הראשון. זאת אומרת, הם תפקידם לתקן את החטא הקדום הזה. החטא הזה של האדם הוא גרם אחר כך שאנשי דור המבול רעים וחטאים והשחית כל בשר את דרכו על הארץ ומקולקלים וצריך לבוא עליהם מבול. אחר כך אנשי דור הפלגה הם גם כן מקולקלים, המשך לקלקול הזה של האדם הראשון, וכך כתוב בפסוק, וירא השם בני האדם. האדם, אפשר להגיד סתם האדם, אין הכוונה מסוימת, אפשר להגיד בני האדם הראשון, הם ממשיכים את הנהגתו של האדם הראשון, הם מחשים את הקלקולים האלה של האדם הראשון. זה הפסוק נאמר בדור ההפלגה. וצריך לתקן. אז הדורות, במשך 10 דורות, מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם, ומאברהם מתחיל תיקון. תיקון אברהם אבינו מתחיל לרומם את העולם, מדרגה אחת. יצחק, יעקב ובני ישראל הממשיכים, הם צריכים גם כן לעשות את התיקון הזה, תיקון של הקלקול שהיה. ומה שקורה לבני ישראל בארץ מצרים, זה בעצם שני דברים שהם מזכירים לנו את האנשים הקדומים. כל הבן היור, היור הילוד, הילורה תשליחו, זה כמו זירת המבול, רק הפעם רק על הסחרים. אבל גזירה לטבוע בים, להטביע בים. החטא של דור הפלגה, אבא נלבנה לבינים, נשרפה לשריפה, ונעשה, נבנה מגדל וראשו בשמיים. העונש, לבנות את פתאום ואת רמסס, לבנות לבינים, ולעשות עבודת פרך, כאילו יש כאן משהו שמזכיר, שיש כאן, שהפעולות האלה הם תיקון לקלקולים שנמשכים מהשורש, וכעת התפקיד הוא לתקן. כלומר, גלות מצרים עניינה לזכך את ישראל, שעם ישראל הוא בני יעקב, בני ישראל, הם התמצית של העולם, והם הם, הם עוברים תהליך של זיכוך שהוא מתקן את העבר הקדום ביותר. וזה מה שאומרת לתורה, קורא ויצויהם מקור הברזל, הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים כאילו היו בתוך קור של ברזל, כלומר קור היתוך, קור הזהב, שמכניסים זהב בלתי מזוקק, ועל ידי הפעולה של הקור מבררים את הזהב, ולוקחים את הזהב מזוקק ומוצאים ממנו את כל הסיגים. זה היה התפקיד של הגלות של מצרים. וגם ישראל יוצאים גוי מקרב גוי, כאילו הם בלויים, והם גוי, גוי מקרב גוי. לא ישראל מקרב גוי, הקדוש ברוך הוא הוציא, היה בהתחלה מצב כזה שצריך תיקון. וכלומר שכל גלות מצרים זה לא עונש, זה זיכוך. וכל העונשים אולי שבעולם הם כאלה. גלויות ישראל הם כאלה, שתפקידם לזכך את ישראל, להוציא מהם את כל השיגים המקולקלים ולהעלות אותם למדרגה שלמה. זה התפקיד של איסורים בכלל. התפקיד של איסורים בעולם זה איסורים ממרקים אבנותיו של אדם. ואחר כך, כתוצאה מהתהליך הזה של הזיכוך, ישראל יוצאים ממצרים איזו מדרגה מיוחדת של שלימות. עם אמונה עמוקה מאוד, שקיימת לפני ולפנים, ואז בעת הגאולה היא מתפרצת ויוצאת החוצה. אבל כמו שאנחנו רואים בפרשה שלנו, פרשת שמות, גם בעת הגאולה, תהליך הגאולה הוא גם כן רצוף התמודדויות וקשיים, וכשהיא מתחילה עדיין הקשיים לא נסתיימו, ואולי אפילו מתגברים. וזה מה שקורה, מה שאנחנו קוראים בסוף הפרשה, שמת שמשה בא אל פרו, אז פרו הכביל את ליבו והכפיל את העבודה, וישראל מעונים יותר, ואז באים שוטרי בני ישראל ומתלוננים למשה ואהרון, שמאז באת לדבר אל פרו, אז הצרה הוכפלה. והקדוש ברוך הוא עונה, זה הסדר, זה הסדר, לא להישבר. כך הסדר שמתיישים מהגאולה, רואים את הגאולה, מאמינים בה, ופתאום נעצרת, ופתאום מתיישים. ואז יש קוצר רוח ועבודה קשה, ואין סבלנות מהעבודה קשה בקוצר רוח, ותחושה של ייאוש. כי כל כך הרבה כבר ציפו, וכבר כשזה מתחיל, אז כבר אין סבלנות לסבול את הצרות, ואז הקשיים הם הרבה יותר חמורים. קשה מאוד לסבול אותם. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, הנביא אמר, שאחרית כראשית, שגם גאולה אחרונה יש בה דמיון לגאולה ראשונה. ככה סדרה של גאולה. סדרה של גאולה שהיא מציצה, מתחילה עצירות, לפעמים נראה אפילו נסיגות, ועוד פעם מתקדמת, ועוד פעם עצירות, ולכאורה מי שמסתכל יכול לאבד את הביטחון, ולהגיד שבתוך רגע כל כך ההתקדמות, בכל זאת זה נעשה, זה כאילו עוד גורם ייאוש עוד יותר גדול. קודם ציפו שתהיה גאולה, היא לא הייתה, לא היה אפשרות להתייאש ממנה. אבל כשהיא מופיעה והיא לא מתקדמת, וכאילו נעצרת, וכאילו הכל מתחיל להתהפך, הגלגל מתחיל להתהפך, והכל מתחיל חס וחלילה לסוג לאחור, התחושה שהיא קשה ביותר. אבל זאת דרכה של גאולה. צריך להתמודד גם עם הקשיים האלה, כי אלה הקשיים שהם מזכחים את הזיכוך האחרון היותר שלם. השבוע ביקרו אצלי שני יהודים אמריקאים עוסקים במחקר על הסכסוך במזרח התיכון. אחת מהם בעלה הוא יועץ של סגן הנשיא באמריקה, ויש להם מרצים במקומות חשובים שם, והם רוצים, יש להם גם הסתכלות שנוטה לכיוון מה שנקרא הימין בישראל, והם בכל זאת רצו לראיין, לשמוע את העמדות שלי, שמראיינים עוד הרבה אנשים. שאלו אותי, איך אני רואה את פני המצב? אתם נכשלתם במאבק שעשיתם בגוש קטיף? איך אתה מסביר את הכישלון הזה? אמרתי, ודאי, אנחנו עדיין מיעוט, אנחנו לא הרוב, ולא היה לנו כוח לנצח כוחות שהם יותר גדולים מאיתנו. אבל אנחנו נמצאים בתהליך של התעצמות, והולכים, ואנחנו נהיה רוב. זהו תהליך שהוא כל הזמן מתקדם. וכל עוד שאנחנו לא הגענו לרוב, אז אנחנו לא נוכל לנצח. אנחנו עושים, אבל אני אמרתי יתר על כן, אני חושב ככל מה שאנחנו יותר נתקדם, ההתנגדות שלנו אלינו תהיה יותר גדולה, והקשיים יהיו יותר גדולים. וכשהציבור הדתי במדינת ישראל יגיע ל-40%, עד 50%, אולי תהיה הצרה הכי גדולה לציבור שלנו. והכל זה מפני שאנחנו, דווקא מפני ההתקדמות. ככל מה שאנחנו יותר מתקדמים, הציבור הרחוק מאמונה, בינתיים, אמרתי בינתיים, הם חייכו. אבל זה ככה, בינתיים. הוא מפחד. הוא מפחד שהציבור הדתי יכתיב במדינת ישראל דרך של תורה, ויכפה עליו, על הציבור החילוני, לחיות חיים בניגוד לרצונו. מפחדים מזה. ועל כן הם עושים כל המאמצים, ככל מה שהמציאות הזאת היא יותר מתקרבת, הם עושים יותר מאמצים לעצור אותה, למנוע אותה, בכל מיני דרכים. בדרכים משפטיות, בדרכים אחרות, וכולל בדרך הזאת לפגוע במהלך ההתיישבותי שאנחנו עשינו, שבמידה מסוימת הכוונה הייתה לא ביטחונית, לא מדינית, אלא להגיד לצור את המהלך הציבורי שלנו, של הציבור הציוני הדתי. אמרתי להם עוד, אמרתי, כל המחשבות האלה, כאילו אם אנחנו נוותר, ואם אנחנו נמסור חלקי ארץ ישראל לאויבינו, אז אנחנו מתקדמים אל השלום. הן מוטעות. פשוט לא מבינים את המהלך המחשבתי של האויבים שלנו. אצלהם אין חפץ, הם לא רוצים שלום. אצלהם השלום הוא בכלל לא אידיאל ולא מטרה. הם רוצים שלא תהיה מדינת ישראל. זה סותר את השקפת העולם המוסלמית. היה שם אדם שהוא חוקר האיסלאם. זה ההתמחות שלו. אז הוא עושה לי ככה, מהנהן, כן. זה הוא יכול אפילו להביא לי הוכחות נוספות, שבאמת אני צודק, שהמאבק שלהם הוא מאבק דתי, והם לא יסורו מהמאבק הזה אף פעם. כל עוד שלא נשכנע אותם שהם טועים באמונתם. ובסוף גם זה יקרה. אבל כל עוד שלא נשכנע אותם, הם ימשיכו במאבקם. אבל לאור זה הוא שאל אותי, נו אז מה הפתרון? אז בעצם אין פתרון לסכסוך. אמרתי לו, יש פתרון לטווח ארוך, ויש פתרון לטווח קצר. לטווח קצר, אנחנו צריכים להראות להם שלא משתלם להם להיאבק בנו. שכל מה שהם עושים, מזיק להם. הם פוגעים בנו, אנחנו מקימים עוד יישוב. הם רוצים לעקור אותנו מכאן, אנחנו משתרשים יותר. כל פגיעה, ללמד אותם ש... הניסיונות שלהם לעקור אותנו מכאן לא יעלו בכוח. כי בכוח אנחנו כל הזמן נעשה פעולות כאלה שיהיו בדיוק להפך. גם נפגע בהם, אבל זה לא מעניין אותם. להרוג אותם, הם קדושים, לא אכפת להם למות. לפגוע בהם זה לא מעניין אותם. מעניין אותם לעקור אותנו מכאן. ובדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתיישב. כל פגיעה בנו עוד אחיזה בארץ ישראל. עוד התחזקות. זה בדיוק מה שימנע מהם לחשוב שלא כדאי לחשוב שהם בכוח הטרור הם יוכלו לגרש אותנו לאט לאט מהארץ הזאת. כוח הטרור, המלחמה. לטווח ארוך, זה השאיפה שלנו, שכל העמים יבואו ויגידו, יכירו בזה שהאמונה, אמונת ישראל היא האמונה האמיתית, והיה באחרית הימים, נכון יאר בית השם בראש הערים, נערו אליו כל גויים, ואמרו לכו ונעלה אליו השם, חבר חותיו, כי מציון תצא תורה, עוד דבר השם ירושלים, זה המטרה שלנו. כל עוד שלא נגיע אליה באמת באופן שלם, אז יש התמודדות ויהיו קשיים, בוודאי בין ישראל לעמים. זו המטרה השלימה. ובינתיים אנחנו כמובן חושבים שעל ידי שאנחנו נהיה בארץ ישראל, ונתרכז כולנו בארץ ישראל, נוכל להביא אל המטרה השלימה הזאת, כי אנחנו פה נוכל לרומם את כל השקפת הדרך שלנו, ולהגיע אל המגמה הזאת. אבל אנחנו בדרך. זה מה שבעיקר אמרת להם. אנחנו כל הזמן מתקדמים בדרך הזאת. יש מעצורים, יש הפרעות, אבל אנחנו מתקדמים. כל הזמן מתקדמים. מאז קום המדינה, הציבור הדתי הולך ומתעצם, הולך ומתקדם, והולך ומתרחב כל הזמן. לא נעצר. מפריעים לנו כאן, מפרים לנו שם, זה גורם אולי אפילו להתחזקות. ולא אולי. בוודאי שזה, כל הקשיים האלה הם מירוקים. הם קשיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. הסברתי להם, החורבן הזה של גוש קטיף, שהוא נורא, שהוא היום נורא, הוא לא ישבור את הציבור שלנו. הוא יבנה אותו. אנחנו, יש לנו אמונה עמוקה שמה שקורה זה ריבונו של המנהל. וכל זה, זה כדי שאנחנו נלמד מזה לקחים. ונוציא מזה מסקנות ונראה איך להעצים יותר את הכוחות שלנו כדי שהדברים האלה, כדי שלא יקרו כדברים האלה. ועל כן, אנחנו מלאי ביטחון, אנחנו מלאי אמונה, אנחנו לא נשברנו מהקשיים האלה, ואנחנו אפילו מודעים לכך שיכול להיות שנצטרך לפגש עם עוד קשיים ולהתמודד איתם. איננו יודעים כמה קשיים, אבל אנחנו מלאי אמונה שהקשיים האלה הם יבנו, והכל בסופו של דבר, כל בעיה תתהפך לטובה, כל קושי, כל נסיגה תתפך בסופו של דבר לקפיצה, להתרחבות, גם בארץ ישראל וגם באמונה ובתורה בכל הדברים. וכשזה קורה בפרשת שמות, אז אנחנו רואים שכך היה וכך מצופה לעתיד. ככל מה שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ואז יש ויקוצו, אז לא יכולים לסבול את הדבר הזה. אבל זה לא, עם ישראל לא נעצר. היום אנשי התורה הם דומים קצת למצב הכללי, כמו המצב הכללי של עם ישראל באומות, ככה המצב של הציבור הדתי המאמין ביחס לשאר חלקי האומה שעדיין לא חזרו לאמונה. אז הם מתייחסים אלינו במותו הסוג של ההתייחסות. וקורה לנו אותו דבר מה שקורה לעם ישראל בכל הדורות, שיש לו עם ישראל שורד, וכל אומה שבאה כנגדו נפלה ואיננה קיימת, וכך אותו דבר. יהיה בתוך ישראל כל מי שנגד דרכה של האמונה, אין לו קיום. לא יחזיק מעמד. ואנחנו נעבור את כל זה. אבל זה מחייב בעיקר את הציבור שלנו, את ציבור בני הישיבות, בני התורה. אנחנו צריכים להרגיש שכאילו ריבונו של עולם דוחק אותנו, להוציא מתוכנו את מלוא הכוחות, את מלוא הכוחות הרוחניים. מלוא הכוחות המידותיים, כי בני תורה הם חייבים להיות אנשים של דוגמה אישית, אנשים שכל רואים יכירו ויגידו זרע, כי יראה זרע ברך השם הם. וגם שאנחנו נהיה 99% טובים, אם נשאר עוד נקודה אחת לא שלמה, זה יכול להפעיל על הכל. לכן תלמיד חכם אסור שיהיה רבב על בגדו. כי תלמיד חכם מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת. כי הוא צריך להיות 100%. מה שאצל אחרים זה לא נורא שלא יהיה בסדר. אצל תלמיד חכם הדבר הזה צריך להיות במלוא שלמות. שלמות הדיבור, שלמות המחשבה, שלמות המעשה. אני אומר, אנחנו נוסעים בתקופה שאנחנו לא יודעים את מה ילד יום. מישהו דיבר איתי על התוכניות לקראת סוף השנה, אני אמרתי לו, מה, אפשר לעשות תוכניות על אחרי פסח? מישהו יודע בוודאות שפסח לא תהיה גאולה? אני לא יודע בוודאות. אני לא יודע בוודאות שכן, אבל אני לא יודע בוודאות שלא. באמת, אי אפשר לדעת. קוראים הפתעות. אנחנו רואים שקוראים הפתעות, לפני שבועיים הפתעות, קוראים הפתעות. אנשים לא מוכנים, יכולים בצהריים להכריז שהם ינהלו אחרי הבחירות, הם יובילו את המהלך, ובערב הכל התבטל. ואף אחד לא חשב את הדבר הזה כמה ימים לפני כן. לפי שהקדוש ברוך הוא כבר נתן עוד חודש מקודם, כמה שבועות מקודם. הייתה התראה. לא קיבלו אותה. אז אי אפשר לדעת. הכל יכול להיות. יכולים להיות שינויים רבים. הרבה הפתעות היו במשך התקופות שאנחנו נמצאים, כל כך הרבה הפתעות היו, שלא היו צפויות לחלוטין. את ההפתעות, שיא ההפתעות אנחנו פוגשים בפרשה שלנו. שמים את משה בתיבה ביור. הכל אבוד. ואחותו ניצבת לראות מה יהיה. טוב, בסוף הוא ניצל. אז מה קורה איתו? אז מביאים אותו להיות ילד של בת פרו. מה יצא מזה? מתבולל. יש תקווה מהילד הזה? אולי יש שמחה שהוא חיה? אבל איזה השקפת עולם תהיה לו? מה יצא ממנו? ואחר כך יוצא משה, לא יתבולל. מה הדבר הראשון שהוא רואה? הוא מגן על יהודים. הדבר הראשון שעושה מעשה קנאות. מצרי מכה איש עברי, רג אותו. פעולה של גואל, של גואל ישראל. ואז הוא מסתכן, הוא בורח. די, איבדנו את הבן אדם, הוא הלך למדיין, אין שום תקווה ממנו. והנה פתאום, התינוק הזה, שאף אחד לא ציפה, הוא נהיה הגואל. כל שלב ושלב שהוא עבר, היה אפשר לחשוב ש... אין לחשוב עליו שהוא יהיה לו איזה תפקיד, או אפילו יהיה חלק מקהל ישראל. אבל אנחנו לא יודעים למה לצפות. יש הפתעות. גם בתקופה שאני אומר לכם, בתקופה שלנו, אנחנו נפגשנו עם כל מיני הפתעות, שיום, יומיים לפני כן אף אחד לא צפה אותם. כמו מלחמת ששת הימים. כמו אחר כך פתאום הנפילה של רוסיה ופתיחת שערי רוסיה ויהודים באים. אלה הפתעות גדולות מאוד. היו הפתעות קטנטנות, כל מיני תופעות, כן? של אנשים שהיו בשואה מבירה, מיקטה, הם נעשו למנהיגים בישראל. שאף אחד לא יכול לחלום שזה יהיה כדבר הזה, זה באופן פרטי. אבל ראינו גם דברים כלליים, כמו שאני אמרתי, זה מהפתעות, אף אחד לא תיאר אותם. אז אנחנו צריכים להתכונן לזה. ואם אנחנו מוכנים להפתעות, אנחנו יכולים להשתמש בהם אחר כך, להתקדם, לנצל אותם. כמו שאילו ישראל היו מוכנים למלחמת ששת הימים מראש, היו אומרים, יכול להיות שזה יקרה, ויכול להיות שנכבוש את העיר העתיקה. אז מיד, בשלב הראשון, הם היו לא רק מרחיבים את רחבת הכותל, שזה עשו לפני שהעולם מתחיל לצעוק, אם היום יעשו הרחבה כזאת, אז כל, העולם לא ייתן את זה. אבל אם היו עושים גישור של כל העיר העתיקה, ופינוי של, של כל התושבים הלא מתאימים שם, יכול להיות שהרבה דברים יכלו לעשות. וזה החלטות שהם היו מוכנים נפשית לזה, אבל לא היו מוכנים נפשית לדבר הזה. אז צריכים להתכונן, צריכים להיות מוכנים. אני לא באופן ציבורי או באופן פרטי. שאף אחד לא יצא מתוך הנחה שאחר כך לא יוכל, לא יצטרך להגיד אחר כך, אילו ידעתי, הייתי עושה אחרת. אילו ידעתי שזה יקרה. אנחנו לא יודעים מה יקרה. אז לא להיות בלחץ, אבל גם לא להיות באדישות ובשלוות נפש. להיות בערנות, במחשבה שיכולים להיות דברים חדשים, חשובים, ואנחנו צריכים מאוד להיות מוכנים, כן. ומצד שני, לא לאבד את הסבלנות אם הדברים הם מתארכים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה עוד בעלי תשובה ועוד תיקונים, כי אם תהיה הגאולה באופן שלא יהיו מוכנים, זה אלה שלא יהיו מוכנים לא יוכלו להמשיך, להחזיקו מעמד במצב כזה של תרוממות של גאולה. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לקחת את ההתבוננות הזאת וליישם אותה בתוך המציאות, שקידה, תיקון המידות, ריבוי התפילה, ולעשות את זה כחלק מהמהלך הכללי, לא משהו פרטי שאני מתפלל ואני נהיה יותר בסדר, אני לומד ואני נהיה יותר צדיק ואני לומד יותר דבוק. אני תורם למהלך הכללי. אז מה שאני עושה לבדי זה לא פרט, זה חלק ממהלך כללי, זה הופך לדבר גדול. תורם את התפילה שלי לתיקון כללי, את התפילה, את התורה, את המעשים הטובים. ובעזרת השם אנחנו נעשה את המוטל עלינו, והקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של סייעתא דשמיא, ונזכה במהרה לגאולה שלמה. Yeah.